חוק הגיוס כבר לא מפסיק ללוות אותנו, ו... אבי גרינצייג, אתה די מרוצה, נכון?
מה זה מרוצה? מרוצה מזה ספציפית מהחוק? לא. להגיד לך שאני מרוצה שלא יכול להיות חוק יותר טוב? אולי. במצב הנוכחי, אנחנו צריכים להיות מרוצים מזה שיש בכלל חוק על השולחן שיכול לרוץ.
אז אנחנו צריכים להסכים עם כל חוק שנותנים לנו.
בוא נזכור, על איזה חוק אתה מדבר? שיגייס בחורי ישיבות?
בוא נזכור, חוק של 50%.
50% מבחורי ישיבות הולכים להתגייס בעקבות החוק הזה? אחד, החרדים יתמכו בו, זה הגיוני בכלל?
לא יהיה אפילו בחורי ישיבה אחד שיגייסו בכפר.
איך זה יכול להיות? יש סנקציות, יש דברים.
אתה אומר לי, תנוח דעתך כשהחוק אומר אחרת.
הנקודה היא שאין לנו באמת אופציות. זאת אומרת, זה לא שהיה לנו. עד לפני שבוע, שאנחנו במצב שהוא קטסטרופה, שאין בכלל חקיקה. אבל אם ביבי עשה איזה תרגיל,
אבל אם שום בחור ישיבה לא הולך, אז מה זה משנה?
וניצלנו בינתיים לסיטואציה.
עדיף שאין חקיקה כרגע.
לא נכון.
ולא חוק גרוע.
לא נכון.
ברור שעדיף.
לא נכון, ינקלה.
ברור שעדיף.
לא, אני יודע, תראה, אני יודע שבפלג, למשל, מאוד אוהבים את הקטע של ראש
בקיר.
עזוב את הפלג, מדבר על המיינסטרים, מה קרה לך? מה של להציל מה שאפשר ואיך שאפשר. הקו של החוגים הקיצוניים, גם באגודת ישראל, גם בתוך דגל והיום בחוץ בפלג, היה תמיד לשבור את הראש, לתקוע את הראש
היום
בקיר,
גם בדגל,
התהפך העולם, שהעולם התיישר לפי הדיוקים שלך.
אחד, 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 אחד. לא, אני אומר, מה מסכימים בדגל התורה? מה הם מסכימים? אנחנו לא ברור לי מה מסכימים.
החוק הרגע זה אותו חוק של גנץ, שהוא אגב יותר, אפילו יותר קל.
שאז החרדים התנגדו לחוק.
נכון, אבל בינינו אפילו בהצעות שעלו עכשיו. עכשיו, בהצעות שעלו לחקיקה עכשיו, יש הצעות יותר גרועות כביכול מאותו חוק של גנץ.
זה לא אומר שאנחנו צריכים לתמוך בזה.
צריך להגיד, בסוף יש לנו בבית אחוז מסוים שלא לומד, ואם הוא יסגור את המכסה הזאת, בסדר.
לא, 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 לא.
מה גדולי ישראל חושבים על זה?
נשמע גדולי ישראל, תראה.
קראתי את הרב שח, שכותב שבחור שלא לומד בישיבה ולא מתגייס, הוא רודף.
אבי, אוקיי, אוקיי, אני ראיתי לאחרונה, ומעניין אותי גם מה הוא שיגיד על זה, אשר מדינה, סליחה, ראיתי גם גדולי התורה הספרדים במכתבים חריפים מאוד.
בוא נדייק.
חריפים מאוד. עוד מאוד, ואגב, בעקבות זה גם הוקמה ועדה של ראשי ישיבות בעקבות זה לחוק הגיוס, דבר שלא היה בשס מעולם. ולמה? כי הם רואים שבחוק הנוכחי, איך שהולך להיות, אנחנו בכוח הולכים לשלוח בחורי ישיבות.
הם גם חוששים שיגייסו את המזרחים.
לא כל אלה שיושבים ולא, נכון, מי אמר שמי שלא תלמיד כזה טוב צריך ללכת לצבא? אתה זורק בחורים לצבא. לא, מדובר על לקחת, זה עם סנקציות. זה עם מספרים, זה
10% מהשנתון שלנו שהחרדי מסתובב בכלל בלי אישור מוועד הישיבות, אפילו זה לא. אגב, את זה שהצבא לא מגייס אותם זה סיפור אחר. למה הצבא לא רוצה?
הם נמצאים גם היום בשחר כחול, ובמקומות האלה.
בסוף הם מגיעים לשם.
הם לא מתגייסים, לא.
רגע, אחד, אושי שותק, וזה קצת מכשיל אותי. מה הסיפור?
אסור לא
להסיפור
מה קורה. הוא מגיע ישר מהבור בקריה, זה מסקרן.
טוב, אני אומר ככה, אני שומע פה את הדיון הסוער, והמאזינים שיושבים בבית עלולים לחשוב שבאמת יש על השולחן איזשהו דיון אמיתי על בחורי הישיבות, האם מגייס אותם או לא, וכמה ומכסות, ולא היא. כל הדיון פה אירוע פוליטי לחלוטין, אף אחד לא רוצה לגייס אף אחד, לא גנץ, ולא בגץ, ולא היועצת משפטית. כל האירוע הזה להפיל את הממשלה דרך חוק הגיוס, ולכן כל ההתנהלות שלנו, כרגע כציבור חרדי, כנציגים בכנסת, זה אל מול פני הדבר הזה. איך אנחנו בעצם לא נותנים לבגץ להמשיך להתאמר בתקציבי הישיבות במטלה.
הוא עשה את זה כבר.
מה? הוא עשה, ואנחנו...
לצלוח את האירוע.
אני השאלה שלי.
מה זה לצלוח את האירוע? כבר הפסדנו באירוע.
לא, לא, לא. רגע, חברים, חשוב לי שישמעו, אני רק רוצה להקדים לך במילה, האם יכול להיות שאתם בקונספציה, כמו שהייתם עד עכשיו, כמה שנים, עשרות שנים?
בוא נגמור את ה...
75 שנה מקום המדינה. לא, כל הציבור החרדי, לא?
אבל היו שנים רבות שהחרדים היו בפטור. עובדה, נכון שמאז שבגץ נכנס והתערב בצורה אקטיבית, יש בעיה.
אין ספק שאם היה עכשיו על השולחן באמת, כמו שהיה מי שזוכר את ועדת עטיאס וכו', ועדת טל, שבאמת ישבו אנשים רציניים משני צידי המתרס, גם במערכת הביטחון נציגים, וגם בנציגות החרדית, הרב שטיימן וכו', ובאמת ניסו להבין איך אנחנו יכולים לרבע את המעגל, מה הציבור החרדי יכול לתת, מכסות, יעדים, כן סנקציות, לא סנקציות, כל הדבר הזה, ואז פה אנחנו נכנסים ללהט שלך, אילן קלש, שאני יכול לכבד אותו. אבל בהינתן, שכל המטרה עכשיו, זה גם להפיל את ממשלת נתניהו, שזה הדבר היחיד שהם יודעים שכרגע, אם אתה שואל, לא שבע באוקטובר ולא המלחמה, את הפיל את נתניהו, ממש כי לכאורה יכול לזעזע את הממשלה הזאת, ושאף אחד לא רוצה אותה, גם הציבור החרדי, וגם הציבור הימני וכולם, זה הנושא הזה של חוק הגיוס, כי ברגע שהיא...
סליחה, דווקא בזה סמוטריץ' הוא זה שלכאורה יורה בנגמש.
לא, עזוב רגע, סמוטריץ' יתיישר,
כי בסדר,
סמוטריץ'
יתיישר.
אני רואה
את עיתוני המגזר שלהם כל שבת, וזה נורא מעניין אותי. אבל אתה לא רואה נכון. אתה טועה, לא
לא, זה איזשהו משחק ותרגיל, אנחנו אומרים, שיחקנו את המשחק שלהם, לקחנו חוק, שזה היה אגב הרעיון של מזכיר הממשלה פוקס, שהוא הביא את הרעיון הזה, לקחת...
לא של דרי?
לא. לא של דרי, אני מוכרח לומר את זה.
בזכות זה שהוא היה בחדר, אני אגבל את ההשראה.
תראה, אני יכול להבין שכל דבר חכם מייחסים לדרי,
יש משהו שזז פה בלי דרי.
אבל במקרה הזה...
אבל גם יוסי פוקס לא רב.
במקרה הזה לא, ולקחו את זה. אתה יודע מה? אתה יודע מה? אני אגיד כאן משהו מאוד מצחיק. שאם החרדים היו חכמים עוד יותר, כתבתי את זה היום בזה, הם היו מיד, מיד שזה היה ביום של התרגיל, היה הודעות נגד, תוקפים את זה, לא יקום, תן לי שנייה, לא יקום ולא יהיה, ואז היית רואה שגם כולם תומכים, ומעבירים את זה על הראש שלנו, סתם דוגמה, אני אומר לך,
מה שלא עבר,
אבל זה סתם ככה,
ינקלה,
70 שנה,
אני רוצה
רגע,
אני רוצה רגע לחזק, אני רוצה רגע לחזק את
אושי,
אני רוצה רגע לחזק את
אושי, רגע,
אני רוצה רגע לחזק את התזה שלו שכל הסיפור כל אירופה פוליטי, לדעתי, שוב, בלי שהייתי בחדר כשגנץ וגלנט אולי תאמרו ביניהם או דרך בוס אמריקאי כלשהו, הם חתרו שניהם להפלת הממשלה, הם ניסו הרי לנעול את האירוע הזה מכל הכיוונים, גלנט אומר רק אם גנץ מסכים, היועצת המשפטית אומרת חוק יכול להגיע רק מהמשרד של גלנט, גלנט אומר אני לא מוכן שיתחילו עם זה, בקיצור רצו לייצר פיגוע שמגיעים לבגץ, אין חוק, עולם ישיבות בפיצוץ, והחרדים פורשים מהקואליציה והממשלה נופלת. מה ראית, מה קרה דקה אחרי שביבי יוציא את זה? ביום שלישי שעבר ביבי יוציא את הסיפור הזה של החוק הישן, יום רביעי נעמד גלנט מול המצלמות, פופ, פתאום יש לו במשבר חדש, מוצא שבת גנץ עצים במשבר חדש, פתאום שניהם נכנסו לאטרף, פתאום מבינים שהדדליין שלהם, התוכנית שלהם, שהממשלה תיפול בקיץ, כבר לא בטוחה, פתאום צריך למצוא משהו אחר, צריך למצוא דרך אחרת, ושניהם קופצים עם משהו חלש כל כך, לדעתי הם לא רצו ללכת לזה רק בגלל אושי, הם לא רצו ללכת לקטע של מדינה פלסטינית, כי שניהם נכון, שרוב העם בארץ נכון, לא מתחבר לה.
והנושא של הגיוס, אגב, גנץ היה אמור לעמוד מול המצלמה.
להגיד, הם לא מתגייסים שוויון בנטל.
ולומר, ראו, הוא הביא חוק, מי שיודע, חוק השירות האזרחי, מי שיודע שזה משהו מטורף, לגייס את כולם, בלי חש, בלי מחסרות, כן, משהו נורא והיום. ואז כאילו, ולהתגלח על זה. כשאתה היום לוקח חוק שאתה העברת אדון גנץ, וכולם, על הראש של החרדים, מי שזוכר, גפני אמר, צריך לעשות קריאה באותו, באותו.
בסדר, אבל אתה יודע שאותו דבר הם אומרים עלינו.
אתה לא יכול לפרוש את זה, אתה לא יכול לעשות את זה לדגל, שזה בעצם אתה, ומי שזוכר הוא אמר, אנחנו מביאים את החוק הזה שיעזור למדינה עשורים.
אבל הוא אומר ששבעה באוקטובר שינה את כל...
אבל עשרות שנים אמרת. חשבת שלא היה מלחמה עשרות שנים? אתה מכיר את מדינת ישראל.
אני אומר, אתה יכול להתנגד על זה, אבל אתה לא יכול להפיל על זה ממשלה על חוק שאתה...
אבל אני חייב להבין ברשותכם את גלנט, אני לא מבין.
אני מבין אותו.
אתה ליקודניק או לא? אתה על בסיס איזה קולות נמצא בו?
אני חושב שגלנט מאמין, לדעתי גלנט מאמין,
זה הכי גדולה.
הוא
ממשיך להפקיד את המפתחות של הקואליציה. תקשיבו טוב, הוא ממשיך להפקיד, שנייה, הוא ממשיך להפקיד את מפתחות הקואליציה בידי גנץ, שהוא האופוזיציה הכי גדולה לנתניהו, והוא ממשיך לומר את זה, וזה באמת
מצד שני הוא ביטל השבוע את חוק התנתקות בזמן השומרון.
מה זה קשור עכשיו? אנחנו מדברים פה על הקואליציה הזאת,
שאולי הוא לא האיש הכי חכם במערכת הפוליטית, אבל הוא גם לא טיפש גדול, ואני חושב שהוא בונה, אני לדעתי
הוא היה בבית עם עוד קלון, הצילו אותו, בטח שהציל, בטח שזה משהו, זה התחיל את האלכולות,
זה התחיל אצל כחלון,
הוא הגיע מכחלון בכלל, הוא קיבל שריון, זה היה שריון מובטח,
בפוליטיקה זה דבר שלא יעשה מה שקורה,
הפעם האחרונה זה הפעם ראשונה שהתמודד,
הוא קיבל מקום גבוה,
עכשיו ביבי גם לא יכול להתעלם ממנו, הביטחוניסט הכי גבוה שלך מקבל שלישייה ראשונה, אתה לא יכול להתעלם,
הוא קידם אותו,
אני אומר לך שביבי חיפש את כל האופציות, חשב על כל האופציות החלופיות לשר ביטחון ונתקע איתו, אבל צריך להגיד עוד משהו מעבר לזה, גלנט וכמו גם ברקת שכתוב פרצופים, אוכל וכאלה, או יולי אדלשטיין, הם עדיין מאמינים באמת ובתמים שיש נישה של חילונים, לא מסורתיים, חילונים, חילונים, כאילו, באחי כזה, שמצביעי ליכוד, ויש איזה 10 או 15 מנדטים כאלה, הם חיים בהזיה כזאת.
ליברמן גם בונה על כאלה אנשים.
ששום פילוח רציונלי,
רק ליברמן
שום פילוח,
רגע,
זה ציבור רוסי.
אבל למה אני לא חושב
מכוון
אליהם?
הוא מכוון רק אליהם. על הרוב הציבור הוא מסורתי. הוא לא יורד לציבור הימין.
שנייה, ינקלם.
הוא ממש לא, הוא חילוני מסורתי.
אין שום פילוח רציונלי שמצביע על כזה קהל יעד היום. יש קהל יעד כזה שחונה בכל מקרה כבר אצל איבט ואצל לפיד ואצל גנץ.
הם נעים.
הם לא יזוזו ימין החזרה, בטח כמו מפלגה כמו הליכוד. השאלה איפה גלנט רואה את עתידו
של הקשר? אם ערוץ 14 פותח כל ערב את התוכנית שהדגל שלו בספירת העומר, אז הציבור אין מה לעשות, הציבור נהיה מסורתי.
אני חייב להגיד לך שאני רואה את טבלאות רייטינג פעם במוצאי שבת, ביום ראשון אני רואה את טבלאות רייטינג וכתוב ערוץ 12 ככה, 13 ככה, ערוץ 14 שומרים שבת. תשמע, אני אומר לך, סוף סוף יש
משהו
תוך שבוע אתה תשמע לי יוזמה לסגור את
הפרדה. כבר ניסו, כבר ניסו
בממשלה הקודמת. הם ניסו בחרמות. אני אומר לך שזה יחריף, בגלל הרייטינג שלהם שעולה מול 12 ו-13, אתה תראה שזה אחת היוזמות הראשונות על השולחן, אם חלילה הם יעלו פה.
גם אנחנו כרדיו חרדי צריכים לומר שמאז זה השביעי באוקטובר, וכל מה שקרה, הציבור הבין שכבר אי אפשר לסמוך על צהל, וחוזרים למקורות, מרימים עיניים לשמיים. זה לא רק שביבי מניח תפילין ולובש ציצית, אלא זה באמת, אנחנו רואים את הרוח הזה בכל העם, והשנאה הזאת שממשיכה נגד החרדים ונגד לומדי התורה, זה לא דבר שיתפוס, וזה אנשים, סליחה שאני אומר לך, זה לא, הם לא חושבים שיש משהו בליכוד, וזה, זה אנשים שרוצים לקסטח את עצמם מול ועדות חקירה שיבואו, שזה גלנט ואחרים, והם רוצים לזה, וזה הכל.
אני צריך להגיד גם מילה שאנחנו קצת רימינו את הציבור, כי אושי אומר פה, אנחנו פתאום משווי עשירי גילינו שאי אפשר לסמוך על צהל, כל מי שהסתובב בכנסת ופגש כל מיני אלופים בדימוס, כבר, אתה יודע,
רגע,
אני אספר
לך מוחמד אף, אלא עדיין אלא רגליים אלא עיניים,
בלי למכוב בשמות.
בסוף מסתבר שאתה יודע, זה היה איזה זקר ערבי.
אני לא מסכים, אף אחד לא יתת פה איזה משפט. בלי להיכנס לשמות, יש איזה תוכנית סטירה שמציגה את אחד מהגנרלים האלו, הדמות שהם בנו עליו זה דמות של איזה טמבל כזה, ואני אומר לכם שהדמות במציאות שלו עוד יותר טמבל מאשר הדמות באותה תוכנית סטירה. זאת אומרת, בסוף בסוף
אתה מדבר בחידות, אבל אני רוצה להגיד
משהו. אתה פתרת את
החידה. לא, אף אחד לא שיר.
בסוף באמת יש לנו בעיה שהסחורה של הגנרלים, רוב צמרת צהל,
בינוני. אף אחד לא שיר שבשביל לאוקטובר יהיה 8-9 שעות שלא תהיה תגובה הולמת של צהל. על זה אני מדבר? על זה אני מדבר, לא על מה ידעו, קשר מודיעיני תמיד יכול להיות.
אז ראית מה
יהיה?
גדר יכולה להיפרש, אבל מה שקרה אז, זה לא אף אחד לא ספה.
זה מתחיל עם השיחה בשלום הלילה, שמדברים
לזה. ולכן,
אבל גם רואים את זה בחי בסרטון.
ומי שראה את הסרטון של התחלות
איתניות,
והסרטון שפורסם השבוע.
אני לא מבין איך אנחנו יודעים כציבור רק היום את הדברים, כל פעם בטפטוף, שהעירו את הרמטכ"ל 3 פעמים, שמעתם את זה? משהו כזה? קראתי אתמול.
מה, הוא לא קם?
הוא אמר להם, הוא חשב שזה אירוע...
ראש אמן, לא?
ראש אמן, ראש
אמן. הרמטכ"ל הרצי הלוי, ככה שמעתי אתמול. בכל מקרה, אני מדבר עכשיו על המלחמה, אני רואה את בני גנץ אומר, להיערך לחזרה ללימודים בראשון לתשיעי, בכוח או בהסדר, בצפון.
זה נשמע משפט של מישהו מהחמאס או מהחיזבאללה שמאיים.
תגיד, הוא חי.
אני חייב להגיד אחר.
הייתי בטוח שמדובר פה באיום מצד החמאס. עד השמיני לשישי, תגמרו את המלחמה. מה נסגר פה?
היה פעם סיסמה.
אתה צודק, זה לא מצחיק.
לקומוניסטים הייתה פעם סיסמה, רכב לכל פועל או משהו כזה. אז כשראיתי את גנץ מדבר, חיכיתי שהוא יגיד גם את זה, רכב לכל פועל, שלום עולמי, כל מיני ג'וקים
שזרוק.
הוא זרק שם כל כך הרבה משאלות, שיחזרו עד 1 בספטמבר, לחסל את חמאס, להחזיר את החטופים. איזה יופי, בואו הברית, בוא נכבוש את אירופה, זה נכון.
אולי הוא מכיר. זה מקומם.
לא, הוא דיבר באמת.
אני רוצה לומר משהו בהקשר של גנץ. אני רוצה להגיד מה בהקשר של גנץ. פעם הייתה לנו באמת, כשהיה נגיד אריק שרון או מישהו, כל מנהיג, היה מולו מנהיג אחר שהציב אלטרנטיבות הגיוניות, והיית אומרת, שמה, זה או שרון או נתניהו, או רבין או פרס, כל אחד. היום, כשאתה רואה את האלטרנטיבות, גם לפיד וגם גנץ, שעומדים מול מצלמות ומפריחים סיסמאות חלולות, אז אתה אומר, טוב, אין מה לעשות. אנחנו נשארים נתניהו, אין מה לעשות.
אני רוצה לחזור.
יש כאלה שקוראים לו. הוא נשאר עם נתניהו כי אין מה לעשות.
לא.
הם
מנציחים
אותו.
לא, רגע. לא בדיעבד.
מה זה? הכי לכתחילה שבעולם.
בגלל שאתה רואה את
הלכת. אני חולק עליך פרידמן. אני אומר לך, הוא אפילו לא בדיעבד בשבילי. אפילו לא בדיעבד.
מתי הוא הולך הביתה כבר?
איזה הולך הביתה?
אתה תגיד את הרצינית, תגיד תודה על כל יום שהוא פה.
גדסי מחכה לרון דרמר בטח, או לאריה דרי.
או ליוסי
כהן. למה, יוסי
כהן יהיה גרוע
ממנו?
אחי, יוסי כהן הגיע, הוא בסדר, אבל הוא מגיע עם ראש ביטחוני, אז זה כבר מלחיץ קצת, אתה יודע.
תביא, יובל שטייניץ מצידי, אני יודע, שילך הביתה כבר, מספיק.
אגב, יובל שטייניץ זה רעיון לא רע, אבל הוא אפור קצת מדי.
תגיד לי רגע, הוא
שישר. בדרך הביתה.
חוק הגיוס, אז אני רוצה להגיד לכם ששקדי, אלוף לזר שקדי, הוציא דוח לפני יום.
רגע, צריך להגיד מילה, שיאנק איתי הוא האדם היחיד בישראל שקרא את הדוח הזה, את כל 40 עובדים שהוא מקצה לקצה.
יותר מ-40. ראיתי כמה נקודות ככה בדוח. קודם כל העובדה שהוא מתייחס לזה, הוא אומר במפורש שצהל צריך להתאים את עצמו, לשנות את עצמו, למרות
שזה
מילים גבוהות. שנייה, הוא אומר שגם ההבטחות שניתנו עד היום, יש היום גדודים חרדים וזה, לא קוימו, ככה הוא אומר, שזה אומר שבעצם על מה אנחנו בונים.
בזה הוא קומם עליו גם את האנשים, נכון?
הוא אומר שהשביעי באוקטובר שינה את התפיסה של צהל, שהם בעצם צריכים חיילים, ואני אומר שפה הטעות שלו. כי כל הדיון כרגע הוא לא כי צריך חיילים, הדיון כרגע הוא דיון עקרוני, הוא דיון פוליטי, עקרוני, כמו פוליטי, כמו שאמר רושי רגע, ואם רוצים לפתור את הבעיה הזאת, הוא גם מתייחס אליה בזה, שיש המון חיילים חרדים, דיברנו על זה כאן, ששירתו, או אפילו שלב ב', אתה עשית יותר, אתה במילואים עשית, אבל יש כאלה עכשיו היו בשלב ב', כמו יוסי ביצמן שהיה פה, הם פטורים ממילואים. הצבא משחרר עשרות אלפי חיילים.
זה חיילים עורפיים.
אפשר להשתמש בהם. זה אנשים
שהתגייסו.
זה אנשים שהתגייסו.
לצערם של הרבה חברים שלי שעושים את השלב ב' הזה.
רגע, צדיק, מה זה שלב ב'? מה זה שלב ב'? ההכשרה של שלב ב' נועדה להכשיר אותו למקרה חירום.
מקרה חירום, אם חלילה יכבשות מדי
ישראל. אנחנו במלחמה.
לא כזה, לא הולכים לשלוח אותם לפעול בסיטואציות. להכשיר את אותם אנשים. לא, איתי, אתה בהרבה שנייה, אתה מזין, במחילה. חייל שוכשר בשלב ב', לא יכולים לשלוח אותו מחר לטרמינל.
אני לא שירתי שלב ב', אני שירתי. יש אלפים,
כל אותם מאות, כל כולו אלפים,
אלפים, עשרות אלפים.
לא, צהל לא גייס מראש, צהל דחה כובם.
יפה, גם צריך להגיד את האמת. זה מה שאני בא לומר. צהל לא רק שהוא דחה, הוא פתר ממילואים הרבה מאוד אנשים, לא רק חרדים, אנשים חרדים, אנשים מגבול הדתי. יפה מרצונו. אז אם צהל מחפש אנשים, קודם כל לפתור את הבעיה הזאת, הוא יכול למצוא את זה במקומות אחרים, באקה בעיקר, להסתכל באקה מה קורה ולעבור משם. ולגבי הפרקטיקה, אני חושב שאסור לקבל כרגע שום מצב כזה, שהם יבואו ויגידו מה הם רוצים, כי הוא מכוון שם בחלק מהדוח, זה בכלל לא לדבר על השבבניקים שאתה אומר שימלאו את הבריכה, אלא על הבחורי ישיבות. הוא אומר, אנחנו מדברים, למה אני ניצי פרשו?
אבי, אתה את הציבור, מצטער מאוד.
אף גורם בצהל, עד לרגע זה,
גיוס, הוא מדבר
על לשמנת
שיבואו ליחידות העילית של הצבא.
ולא סתם,
לא, ופה אני סוגר.
ולא סתם.
בוא ננחת רגע, אני אומר לך שאף אחד בצהל לא מתכוון ולא מתכנן ולא מדבר אפילו על אופציה של לגייס בחורי ישיבות כרגע, וזה לא מעסיק אותם ולא מעניין אותם. מה כן? יש קודם כל בערך 10% שמסתובבים בכלל כבר מחוץ לסצנה, ויש עוד 10-15% שלא לומדים ורק רשומים בכל מקומות, ועל זה מדובר. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, לא בטוח שזה פתרון רע אם הצבא ידע לעשות את הצעד. זאת אומרת, זה נכון וצודק איתי, ופה יש לנו בעיה עמוקה יותר, וצריך להגיד את זה, וזה בעיית עומק אמיתית, גם לטווח הרחוק. אם צהל מתאים את עצמו, זה לא עוזר שהוא מתאים את עצמו חד פעמית, זה צריך להיות התאמה אמיתית ומוגנת מבגץ, שמחר לא יבוא מי שמתירה לבגץ, יגיד, רגע, איך פה יש פה איפה?
ויות וכולנו, אבל תסיים את זה שכולנו יודעים שזה לא יצא, שהצבא יגיד את עצמו. שכולנו יודעים, לא, אבל תסכם את זה בזה שכולנו יודעים בוודאות שהצבא לא מתאים לחרדים בשום צורה.
ובזה סיימנו את הנושא הזה, אני רוצה לשאול שאלה את אושי מדינה השבוע. גפני מודה בקולו שטעינו שלא התחלנו ולא קפינו ולא הכרחנו בתחילת הקדנציה הזו להעביר את חוק הגיוס. אחד שיושב שם מזכיר סיעת ש"ס, מה אתה חושב על זה? מה היו הסיבות? למה יכלו לסדר שתי משרדים לדרי ומשרד לבן גביר ושר נוסף לסמוטריץ' ורק פה לא היה
צריך? הממשלה כבר נפלה שהתחילו עם מעל חטא או שקרה איזה משהו?
אוקיי,
מישהו ילחיץ אותו.
אני חושב שרצף של טעויות, צערי הרב, אני אמר את זה גם פה בשולחן הזה, כשזה היה עוד רלוונטי, כשזה היה דיון אמיתי.
אני מתאר בתחילת הקדנציה, לא לפני 4-5 שנים. תחילת הקדנציה.
נכון, פשוט לא היה שייך בגלל הקיצוניים בינינו, בתוכנו, ושהם קיימים עדיין, שלא מוכן לשמוע שום דבר ושום דבר, כלום. לא רק מהבציבור החרדי.
וזה השתנה? וזה השתנה?
ולא, מה?
זה השתנה? זה לא השתנה ולא הולך להשתנות. אתה יודע שזה
הולך להשתנות. אבל להעביר את חוק דרי יכלו.
זה התירוץ?
ואז אמרו, כן, ודאי שיכולת להביא את חוק דרי ואת הגיוס לו. כי
את הגיוס, אתה לא מצליח. אין מה לעשות. יש לך את המועצת הזאת, ובתוך המועצת הזאת יש לך את הרבנים האלה, ובתוך הרבנים האלה יש את המשבק של הרבנים האלה.
אז ניסו ולא יכלו.
אז אמרו, בוא נעביר את התקציב קודם כל.
והאמת, זה האמת, אנחנו חטאנו בזה, חטאנו, וגם עכשיו,
כשכולם מבינים כבר שזה נשק יום הדין, אתה קופץ פה ועוד אומר לך שיקפוץ גם איזה בן של מישהו, של משהו,
כן, אתה רואה למה, אני רואה,
ונסה לתפוס כותרת על הסיפור הזה,
מכתבים של אדמורי,
לא יותר מכתבים, תקשיב, אותי לימדו, אותי לימדו, אני רגע, תקשיב, אני רוצה ללמד אותך משהו, יקרה, אני רוצה ללמד אותך משהו, זה יפה שיש הרבה יהודים שיושבים במועצות וועדות,
אין להם אחריות,
בסוף בסוף אחריות, אחריות של הדור מונחת על הכתפיים של שניים, שלושה אנשים לכל היותר, גדולי ישראל, בסוף יש לכל מפלגה או זה, אתה יודע, יש גדול הדור, לפעמים גדול הדור אחד אפילו שמעל כולם, ועליו על הכתפיים שלו יושב כל האחריות, וכשבא בנשק של מישהו שזה ועושה כותרת, ודרך זה מאלץ איזה חק אחד לשבש את העסק, זה אסון, אסון בשבילנו. המשיכה הזאת לקיצוניות היא אסון לכל הציבור שלנו, לא רק בגיוס אגב, בהרבה דברים.
אגב, אנחנו נשלם,
זה אחד, ואנחנו נשלם על זה ריבית הריבית, הפוך, זה נוגד
של בני תורה,
זה בדיוק העניין,
אני מסכים איתך שאתה
אני רוצה לשימו נקודה, תקח נשימה, נשימה, אני רוצה לשתות משהו, הוא שמדינה תן לנו מילה אחת, מילה אחת, רגע, רק דקה, מילה אחת, בוא ניקח את הסקאלה, יש צד אחד קיצוני שאומר שום כלום, לא, אף אדם לא יגלך, נמות ולא נתגייס, נטוס ולא נתגייס, בסדר? שזה גם אלה של
עובדים. ערבית חכה כבר לא, שצריך לעבור
לטוסטוס.
טוסטוס לא יעבור.
טוסטוס
לא יעבור.
נטוס ולא נתגייס. אני צוחק, אני צוחק. הכוונה היא, אף אדם,
יאור
אין
בעיה. לא רק אדם אלא כולם. אתה רואה מה קורה? היה פשן בשם הראשון לציון.
כל המוסיף בורח.
הוא היה הרבה יותר קיצוני.
סליחה. אבי, זה בלטויסיס אמיתי מה שאתה עושה כאן.
זה צד אחד. הצד השני, כמובן יושבים אנשים בתוך בגץ וכו', שאומרים כן, בוא ניקח לתוך השמנת, כמו שאמרת. עכשיו אני אומר כזה דבר. בתוך הסקאלה הזאת, אז נאמר כזה דבר. הציבור החרדי לא יסכים לשום בן תורה שיושב ולא מתורתו אמנתו להתגייס. זה אין ויכוח, תוריד את זה, אל תגיד, אל תצעק ואל תעשה בזה, אף אחד לא שם.
ובזה אנחנו מסיימים.
אז נגמר הסיפור. עכשיו, בין זה, האם הציבור החרדי, אלה שלא לומדים, בסדר? אלה שלא לומדים, האם יכול כן לתרום?
מה לא לומדים? יום שלם?
לא, בכלל לא לומדים.
שבא לי ספר, בסדר?
לומדים.
תנקה לי, לא פותחים ספר.
לא בעולם התורה,
לא בעולם התורה. הם ילבדו יותר בצבא מאשר לומדים
היום. עכשיו, פה נפתח הדיון, שנייה, פה נפתח הדיון.
לא כל מי שלא לומד צריך
לגייס. אני אומר, פה נפתח הדיון. זה פורמט שנקרא רדיו, בסדר? בוא נגיד שכולם לא רואים. אם היו רואים, אז המצלמה הייתה עוברת. אבל עכשיו אנשים יושבים בבית, ואתה מנהל אותו דיון, אני מנהל אותו דיון, הוא
שרואים אותו. לא ערך אנציקלופדי. שתי משפטים קצרה.
אז לכן אני אומר, בסקאלה הזאת, שבין שיש אנשים שלא לומדים בכלל, האם הם יכולים כן לבוא ולהתגייס, ואנחנו נוכל להגיד שהם כאילו מייצגים את הציבור החרדי לצורך העניין, ואגב, שהם הרבה מתגייסים בלעדינו, אבל לפחות נמנה אותם כחרדים באותו מגזר, באותה בריכה שמדובר. זה הכל. אז עכשיו, תמיד יש את הקיצוני הזה, אומר שבכל מקרה לא מוכן שום כלום, 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 והצעקות אליהם יותר רמות.
לא הבנתי, לא הבנתי.
והם יותר חזקות, והם יותר, לכאורה, תמיד מי שיותר קיצוני יותר משפיע. אבל אני אומר, הדיון הזה כל כך מיותר עכשיו, כי אנחנו סתם מלכים את עצמנו, כי זה לא האירוע. זה לא האירוע. פה רוצים להפיל את הממשלה, ולכן בואו נזרום איתם, והשם יעזור.
אנחנו
אחרי הפרסומות, יש נושאים נוספים ומעניינים.
כן, אנחנו צריכים להתקדם עם הנושאים.